ברוכים הבאים לדסוויפ.
שלום, 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 וברוכים הבאים לדסוויפ, מגזין ה-NBA שיביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם. כרגיל, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת דסוויפ, או בטוויטר תחת דסוויפ פוד באנגלית. עקבו, אגיבו, ביו את מתותכם. עכשיו, הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו מימיני מרסלו גלייזר.
איגור קוקושקוב לך דביר.
איגור קוקושקוב גם לך.
בהחלט יצירתי מרסלו.
זהו, מפיק על הסגר מטוס.
על הדביר.
ומשמאלי סתיו נמש.
איגור קוקושקוב.
אני מניח שזה
מה
שאנחנו עושים היום.
זה מה שאנחנו עושים היום. אתה יכול גם להגיד דברים אחרים. אתה יכול גם להגיד ג'יי טריאנו. אתה יכול להגיד בודנהאוזר.
אבל אני לא רוצה.
אנחנו נלך לבודנהאוזר בתור הנושא הראשון של היום, כי כבר אמרתי, והמינוי שלו במילווקי. סתיו, מה אתה חושב על המינוי הזה?
אני חושב שמילווקי קיבלו החלטה מאוד נכונה, ואני חושב שזה מינוי בינגו. כשאם מסתכלים על מה הדבר המרכזי שהיה חסר למילווקי בעונה הזאת, וזה סיסטם הגנתי וסיסטם התקפי, וזה בדיוק מה שמייק בודנהולזר מביא איתו. אטלנטה הייתה, אטלנטה שלו גם הרבה שהוביא אותה ל-60 ניצחונות, אותה אטלנטה עם הורפורד ומילסאפ וג'ף טיג, ויש להם שיטה התקפית יחסית מתקדמת, ומעץ פופ, שיש להם, אז כל שחקן יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, יש להם המון המון ריד אנד ריאקט במשחק ההתקפי שלהם, ולקבוצה צעירה ואו לא מספיק מוכשרת, ועם שחקן שצריך לדעת איך לבנות סביבו התקפה, אני חושב שהוא איש שידע לעשות את זה, ואותו דבר הוא ידע לעשות בהגנה, הוא מאמן שנחשב מאמן טוב בליגה, ובסופו של דבר הוא בדרך כלל הצליח להוציא מהסגל שלו קצת יותר ממה שהיה שם, במיוחד בעונת ה-60 ניצחונות, וזה מסוג הדברים שהיה מאוד מאוד חסר במילווקי העונה.
מדויק, כל מה שסתיו אמר, הוא המאמן הכי טוב שהיה בשוק, שהיה לשולחן. שאר השמות שדיברו עליהם, בין אם זה דיוויד בלאט או בקי המון, זה שמות שהם עדיין אין להם את הניסיון ואת היכולת של בודנהאוזר. ושוב, ראינו את מילווקי השנה, קבוצה לא מאומנת. הם הגיעו לאן שהם הגיעו, בעיקר בגלל הכישרון של יאניס, היה מרתק לראות לאן בודנהאוזר והשיטה שלו יכולים לקחת את יאניס.
אני חושב שסתיו הרבה פעמים אומר את זה בתור יתרון לשחקנים, חלק מהשיטה של שושלת סן אנטוניו.
נכון, ואני אגיד עוד משהו, שזה טוב לראות שמילווקי מתחילים לקבל החלטות נכונות. אני חושב שדמות המאמן היה מאוד מאוד מצביע על הכיוון שהקבוצה הזאת מנסה לקחת, ולהביא מינוי של איזשהו מאמן ותיק, למרות שלא היה שמועות שהם ראינו את מישהו, נגיד סתם אני אומר, כמו מרק ג'קסון, או אפילו דיוויד בלאט, נראה לי הדברים, או ניסיון להיות יותר מדי חכם, או ניסיון ללכת על מסוג הדברים שלא רלוונטיים, ודווקא המינוי הזה, זה גם ללכת על מישהו שהוא הבכיר ביותר, מי שהיה פנוי, שזה סוג של הצהרה על מה הכיוון שאנחנו רוצים ללכת, וגם במקרה זה גם מאמן טוב, מאמן עם סיסטם, מאמן שבא עם האסכולה הנכונה, שנים עוזר של פופ, מעודד אותי לדעת שקבוצה הזאת מנסה ללכת לכיוון הנכון, כי שיש לך יעלום כמו יאניס, אתה חייב את הכל מה שאתה יכול כדי לעשות את הכל מושלם.
כן, זאת הבחירה הכי בטוחה לצוות ליאניס.
וגם נכונה, לא רק בטוחה, כי לפעמים בטוח זה מקום ללכת למקומות לא טובים, שאתה הולך על איזשהו מישהו שהוא, אתה יודע, נגיד, כך כמו מאמן, אפילו כמו נייט מקמילן, או...
לא, אל תלך רחוק, תלך עכשיו לסטיב קליפורד.
אנחנו צריכים לזכור שבמזרח כרגע אנחנו רואים את צמיחתן מלמטה של שתי קבוצות שכנראה יהיו הקבוצות שיתנו את הטון, פילדלפיה ובוסטון, הן קבוצות שאמורות לתת את הטון ב-5-10 שנים הקרובות במזרח, וליאניס אין את הזמן הזה. זאת אומרת, יאניס הגיע לשלב הזה, הוא אמנם רק בן 23, הוא בשלב הזה של הקריירה, שהוא צריך הצלחה. אין לו עוד זמן לבנות ולהביא איזשהו מאמן צעיר שלאט לאט תבנה את הסיסטם מלמטה, צריך מישהו מוכח שיכול לקחת את חומר השחקנים הנוכחי של מילווקי, ואולי לנסות להתמודד איתם עם פילדלפיה ועם בוסטון.
ואם מדברים על בוסטון, אז גם בוסטון היא קבוצה שחמושה במאמן מצוין, אז עדיף שגם אתה תהיה חמוש במאמן טוב, וגם, אותו, במקרה הזה הם לא ימרו, כמו ללכת על בקי אמון או ג'יימס בורגו, אבל לפעמים לא צריך לאמר, פשוט לקחת את הדבר הכי טוב שיש לך, במיוחד אם הוא דבר טוב, והם עשו את זה.
טוב, אבל אני חושב שזה במיוחד מה שצריך לעשות, שיש לך...
נכון, שיש לך כוכב, כן.
אוקיי, בוא נעבור לדבר הבא. יש לכם עוד מה שאתם רוצים לדבר בגזרת המאמנים?
ג'יי טריאנו, שחתם כתור עוזר של בורגו, זה מאוד חשוב לציין את זה.
מרתק.
מה עם המועמדויות מפתיעות למשרת המאמן בדטרויט? שום דבר.
ג'רי סטקהאוס נראה כמו מישהו שיש לו סיכוי כמו... טוב לזה. הוא מתראיין הרבה, אז כנראה שהוא עוזר מאמן מבוקש. בתקשורת הישראלית מתראיין המון.
כן.
אז...
אבל כרגע...
אין לו עדיין את אברהם גרנד של הכדורסל.
בוא נגיד שגם אם פופוביץ' ייקח עכשיו את הרגליים וילך לדטרויט, לא כל כך יעזור.
אני הייתי שמח לראות את זה קורה.
אולי ברמת ההתרגשות.
אני הייתי מאוד שמח
לראות. בואו נעבור לעוד דבר מעניין שקרה השבוע, למובן, הלוטרי, ואנחנו יודעים כיום שלראשונה בתולדותיה, פיניקס סאנס קיבלה את המקום הראשון בדראפט 2018. בואו נתחיל, אתם רוצים להתחיל לדבר מזה? לדעתכם הם צריכים לקחת?
שאלה טובה, נכון לעכשיו, כן, גם שאלה שאחרים אלו, ולא אתה, נכון לעכשיו בכל המקומות מדברים על זה שהם הלכו על אייטון בבחירה הראשונה, דונצ'יץ', אמנם ה-MVP של הפיינל פור האירופי, אבל אומרים שהסקאוטים קצת התאכזבו מהיכולת שלו, וכנראה שהאמריקאים רוצים ללכת על בטוח, שחקן אירופאי טוב ככל שיהיה, מבחינתם הוא עדיין נימור, אייטון מזכיר להמון המון סקאוטים, מזכיר להם את קרנטוני טאונס, מזכיר להם את אמביד, או אפילו שדרוג שלהם, ופיניס, יש איזשהו בסיס צעיר וטוב, אני לא יודע אם ללכת על אייטון זה ללכת בטוח, אבל כנראה שהוא השחקן הכי טוב, לפחות על הנייר, דונצ'יץ' שוב, בגלל שהוא אירופאי הוא סוג של אימור, לדעתי הם הלכו על דיאנדרה אייטון, אייטון.
קשה להאמין שהם יוותרו על דיאנדרה אייטון, כי הוא מסוג של המניה הכי בטוחה בדראפט, גם דונצ'יץ', אם הוא יהיה שחקן גדול, אם אייטון יהפוך להיות משהו, יכול להיות קרל אנטוני טאונס עם הגנה, אז עדיף לך שחקן סופרסטאר בתפקיד הזה עם היכולות האלה, מאשר סופרסטאר בתפקיד של לוקה דונצ'יץ', על הנייר כמובן. מה שאותי מאוד אני אגיד, שאני חושב שסקרמנטו נחתו במקום המושלם עבורם, שזה מקום...
זה שהם לא צריכים לקבל החלטה.
בדיוק, המקום שימנע מהם לקבל החלטה הזה, הם יקבלו...
למרות שיש שמועות שבכלל לא הולכים ללכת על אף אחד מהם.
אם הם לכן יעשו את זה, זה סקרמנטו קלאסי, כי רציתי להגיד שמשלוש עד שבע כזה, יש לך כל שחקן ויש לו את הפלוסים והמינוסים שלו, וברור שסקרמנטו הם קבלים את ההחלטה הלא נכונה. אם הם לא הולכים על מה שנשאר בין אייטון לדונצ'יץ', זה רק כי דונצ'יץ' הבהיר להם שהוא כן, לא מתכוון להגיע לשחק אצלהם, זה יהיה טעות פטלית ללכת על כל דבר שהוא לא...
אני לא חושב שזה פטלית. אני הולך back and forth על הגלה הזאת של דונצ'יץ', ואני... אני חושב שהוא כישרון אדיר, ואני ראיתי ממנו וגם ראיתי קצת מהפיינל פור של היורוליג, וכמובן ראינו אותו באליפות אירופה. אני מאוד אוהב אותו. אני נגד הרבה שאני שומע עליו שהוא גם לא ניא, או לא מספיק אתלטי, או לא מספיק זה, הוא כן, והוא הכל, והוא בסדר, והוא יהיה טוב ב-NBA. איפשהו אני חושב שיש לי אמון מאוד גבוה, ואולי יותר ממה שצריך, בג'רן ג'קסון. אני חושב שהוא יהיה אדיר ב-NBA, וקבוצה כמו סקרמנטו, אני מאוד יכול לראות אותו משתלב שם. פשוט הם צריכים שחקן מהסוג הזה. ויכול להיות שהוא יהיה יותר טוב להם מאשר לוקה דונצ'יץ'. Just saying.
אני אומר שבחירה מספר 2 תלך לתקרה הכי גבוהה, לדעתי דונצ'יץ' תקרה יותר גבוהה מג'רן ג'קסון. אני אגיד דווקא, אפילו בניגוד אם אני אטלנטה ויש את הבחירה 3, אני מחפש to trade down. כי אני חושב ש...
אגב, אני עושה את זה. אני חושב שדונצ'יץ' יותר טוב לאטלנטה מאשר שהוא לסקרמנטו, ואם אני סקרמנטו, אני לוקח את ג'רן ג'קסון ומקבל עוד מה שאני יכול מאטלנטה.
אז
לא, זה טרייד אפ מאטלנטה.
אטלנטה צריך לעשות טרייד דאון, כי לדעתי מה שיש בין 3 ל-7, זה לא משנה מה הם יבחרו, יבוא להם שחקן עם איזשהו סימן שאלה, אבל עם פוטנציאל מאוד גדול, בין אם זה ג'רן ג'קסון, או מרווין בגלי, מייקל פורטר, מו במבה, זה שחקנים שכל אחד מהם הוא בחירה טובה לנוכח מה שיש לנו, חלק יהיו טובים, חלק לא יהיו טובים, זה נכנס לזה בהרחבה יותר, אבל אם יש לך את האפשרות לעדיין לבחור אחד מהם ולהרוויח עוד איזשהו נכס כתוסי טרייד דאון, שווה להם ללכת על זה על קבוצה שהרבה יותר נואשת, או שהם יודעים מהשיחות הם נדלקו על איזשהו מישהו במספר 3, כנל דרך אגב ממפיס ו...
אז רק נגיד, פיניקס את המקום הראשון, סקרמנטו קיבלה את המקום השני, את הבחירה השנייה, סליחה, אטלנטה את הבחירה השלישית, מפיס את הבחירה הרביעית, דאלס את החמישית, אולנדו את השישית, שיקגו את השביעית, קליבלנד את הבחירה השמינית, כמובן שהם קיבלו הבחירה של ברוקלין, ניו יורק בבחירה התשיעית, ופילדלפיה בבחירה העשירית.
שזה מעניין עם הבחירה השמינית של קליבלנד, אני חושב שבדיוק הפער בין אולסטאר
ולהיות מרוצה מהעתיד שלך ולהכין את עצמך ליום שאחרי לברון לבין...
בדיוק, אני חושב שבדיוק במקום שבע נגמרים השחקנים
שחקן של כזה ונדל קארטר אתה מקבל או...
כן, למרות שאנחנו צריכים לזכור שבדרך כלל בדרפטים לא השבעה שחקנים הראשונים בכל המוקים הם לא בהכרח השבעה שנבחרים, זאת אומרת שיכול להיות שאחד מאלה שאתה מדרג אותם 3 עד 7 כן ייפלו למקומות 8, 9, 10. ככה שלא בהכרח
שקלימן דיפלו. מספיק, 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 כמו...
שמי שימין בטרי יאנג פתאום לשנות את ה...
נכון, נכון. או שמי שימין בלוק הנארד לפני דונובן מיטשל או משהו כזה כדי שידפוק את כל הסדר.
אז אני אומר שהמקום השמיני של קליבלנד הוא לא בהכרח כזה רע.
רע הוא לא, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שה...
סוג של יותר.
הקונצנזוס תיאורטי, הכישרון,
תיאורטי זה נכון, מסכים
אז
לגמרי.
אני פילאי בשמונה אלה אם כן הם יאמרו על טרי יאנג שיכול להיות היטומיס נראה לי מאוד גדול הנקודה הקצת דעתי זה שכל מי שיש לו את ה-2-3-4 צריך לחפש לעשות טרייד דאון. אני חושב ש... אני לא רואה מצב, אלא אם כן אומרים לסקרמנט או משהו על דונצ'יץ' שהוא לא ישחק שם, שהם יכולים לרשות לעצמם לוותר עליו, על אחת כמה וכמה עם באמת המינוי של קוקושקוב מזרים הכל כדי לבחור בדונצ'יץ', שבמקרה הזה פיניקס צריך לחשוב לוותר על הבחירה הראשונה כדי לרדת למטה ולקחת אותו.
אני חושב שכולם עכשיו יחפשו לעשות את הרגיל הדני אינג', ואני חושב שקבוצות יהיו קצת יותר, קצת פחות סספטיבל לקבל את זה. אני חושב ש... You can only do one trick once.
לא, הנקודה היא זה שבוסטון היו מאוד מאוד סגורים על טייטום, ופילדלפיה היו מאוד סגורים על פולץ.
אבל הם היו צריכים לשכנע את פילדלפיה ש...
שכנע את פילדלפיה שהם יבחרו את פולץ ולא את טייטום, וזה הנקודה, ולכן...
לא, בידול, ולהיות בטוחים בזה שהלגרס יבחרו את לונזו בול או whatever, וזה אתה... הם ידעו, אבל הלגרס יבחרו באותה מידה יכולים לא לשחרר את המידה הזה, ו...
דיברנו על זה הרבה, אני וסתיו, לפני הקלטה של הפוד, יהיו, לטעמי, עד ערב הדראפט יהיו המון המון טריידים, הן של בחירות, הן של טרייד דאון וטרייד אפ של... בין הקבוצות שמתמודדות בלוטרי, הדירוג כפי שדירגנו אותו עכשיו, פיניקס ראשונה, סקרמנטו שנייה וכן הלאה, הוא לא יהיה הדירוג בליל הדראפט עצמו.
אני מאמר על לפחות שני טריידים בתוך ה-14 של הלוטרי.
יפה, זה מאוד יכול לקרות.
יאללה.
נמשיך לדבר קצת פלייאוף.
קדימה.
בכל זאת אנחנו בפלייאוף טיים, וכרגע מתנהלים להם שני הגמרים האזוריים, אז בואו נתחיל לדבר מהגמר המזרח, שנמצא כרגע במצב של 2-1 לבוסטון. בוסטון ניצחו את שני המשחקים שלהם בבית, לקחה את המשחק הראשון שלה בבית. מרסלו, איך אתה מנתח את הסדרה עד עכשיו?
נתחיל מזה שבוסטון ב-9-0 במשחקי בית בפלייאוף הזה, לעומת 1-5. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום שני בערב, כך שזה לפני המשחק הרביעי שאמור לערך היום בלילה. בוסטון, בוסטון בלילה. בוסטון במשחקי הבית שלה מפחידה, היא בדרך כלל מנצחת את המשחקים הללו בקלות, היא בורחת מוקדם ולא משאירה לקבוצות סיכוי. כשמול זה, במשחקי החוץ, אנחנו רואים פה את חוסר הניסיון של הקבוצה הצעירה הזאת, שהפסידו, אמרנו, הם במאזן 1-5 במשחקי החוץ, 4 מתוך 5 ההפסדים הללו הם ב-10 הפרש במעלה, משחק האחרון שהם הפסידו לקלימן היה ב-30 הפרש, ככה שבוסטון ישמחו שהסדרה תמשיך ככה ולהגיע לגיים 7 בבית. אבל במשחק האחרון ראינו איזשהו משהו שונה מקליבלנד. ראינו שהם כן מצליחים לנטרל את משחק ההתקפה של בוסטון. ראינו שהם החליטו לשים את טריסטן תומסון ואת לארי נאנס שישמרו על אל הורפורד, וככה לנסות להרחיק את קווין לאב. קווין לאב הוא חור בהגנה, ואל הורפורד חגג עליו בשני המשחקים הראשונים, הן מבחינת יכולת אישית והן מבחינת ניהול הקבוצה. קליבלנד במשחק מספר 1 קלה 4 מ-26 ל-3, במשחק השני כבר קלה 10 שלשות, במשחק השלישי כבר קלה 17 מ-34. 17 מ-34 זה מאוד קרוב למספרים שראינו מקליבלנד שנה שעברה, גם בפלייאוף וגם בגמר מול גולדן סטייט. לטעמי קליבלנד למדו לשחק מול בוסטון. עוד שחקנים במשחק השלישי, עוד שחקנים חוץ מקווין לאב ולברון הגיעו למשחק, ואם אני מאמר על המשחק הקרוב, שוב, המשחק שהיום בלילה, את הפוד אנחנו נפרסם אחרי זה, אבל קליבלנד תנצח, והם הגיעו במומנטום למשחק החמישי בבוסטון, ושם כבר הכל פתוח.
אז אני רוצה להתחיל קודם לפני שנדבר על המשחק השלישי, דווקא לדבר על השני משחקים שבוסטון ניצחה, ו... קל להגיד שבוסטון מנצח את המשחקים שלה בהגנה, וההגנה של בוסטון את זה, אני חושב מי שבוסטון ניצחה את השני משחקים האלה בעין הגנה של קליבלנד, ואני אתן איזושהי דוגמה ממשחק מספר 2. לקליבלנד במשחק מספר 2 היה 11 אופן לוקס לסל, שזה מספר נמוך, אבל לא נתמל נמוך. לבוסטון היה 43. כשאתה זורק 43 פעמים קבוצת NBA סבירה, שתזרוק 43 פעמים אופן לוקס לסל מול קבוצה שזורקת 11, היא תנצח 95 מתוך 100 פעמים האלה. וקל לבוסטון היה מאוד לשחק שהיא לא מותגרת בהתקפית, במיוחד שהיא קבוצת התקפית שעדיין מוגבלת, שני משקל התקפי מאוד גדול על שני רוקיז, רוקיז שחקן סנה שנה שנייה, okay. אל הורפורד הוא לא סקורר ולא שחקן שרגיל להוביל נטל התקפי, טרי רוז'יר עד לפני 3 חודשים היה שחקן בקאפ, אז כשהיא לא צריכה לעבוד קשה כדי לייצר את הנקודות שלה, קל לה מאוד לנצח, וזה הסיפור דעתי של שני המשחקים הראשונים, זה אין הגנה הטוטלי של קליבלנד, וכמובן ההגנה של בוסטון. עכשיו לגבי המשחק השלישי, בוסטון מתקשה בחוץ, כי מה לעשות, יש לה הרבה מאוד רול פליירס או שחקנים לא מנוסים, שאצל השחקנים מהסוג הזה, התנודות בית חוץ הן מאוד מאוד גדולות, ולכן היא מתקשה במשחקי החוץ מוקלים, ואני מסכים עם, עם מרסלו, אני חושב שזו סדרה שבסופו של דבר, אמרתי על זה גם על 7 משחקים, ואני חושב שגם במשחק הבא קליבלנד ינצחו, כי עדיין יש להם את לברון, ובמיוחד אם צריכים לחבר משחק התקפה טוב, והמשחק התקפה שלהם במשחק 3 היה מצוין, מבחינת הכמות שלשות והאחוזים מ3, וגם האחוזים מ2, אז קליבלנד תנצח משחקים כאלה, וזו סדרה שאנחנו נראה תנודתיות מאוד גדולה בין בית לחוץ, אבל אם קליבלנד לא יצליחו להעלות את הרמה הגנטית שלהם לרמה יותר גבוהה, בסופו של דבר לא יהיה לה מספיק כדי לנצח את הסדרה הזאת, ו... נקודה מאוד נוספת שאתה ציין, שזה נקודה כללית לפלייאוף, אבל היא בולטת בפלייאוף הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה כמה מהר המשחקים מתדרדרים לבלואוטים, וכמה מהר קבוצות אומרות, אוקיי, אין לי את זה היום, בוא נשמור את המאמץ שלנו למשחק הבא, זה סדרה, יש אג'אסמנטים, ופשוט מבטרות על רבעים רביעים שפשוט חסרי משמעות לחלוטין, משחקים שמהר מאוד מאבדים את העניין שלהם, זה קצת, אחד מאכזב ברמת החוזים, מצד שני זה גם מעין לראות את הגישה הזאת שמבטלת לחלוטין את ההנגובר אפקט של חטפת 30 בראש וכל הדברים האלה, ופשוט בוא נתקדם למשחק הבא, קטר לוסס וקדימה.
אז בוא נתחיל ואני רוצה להתייחס קודם כל לזה, נקודה מאוד מעניין שאתה מעלה, גם בגמר הקונפרנס השני אנחנו רואים בערך את אותו דבר, אני לא חושב שאנחנו נמשיך לראות את זה מכאן ועד, זאת אומרת שלושה משחקים ראשונים, זה המשחקים שבהם אפשר לוותר ולהגיד אוקיי, Game 4 זה Game שבמיוחד אם אתה בפיגור 2-1 אתה לא יכול להפסיד את Game 4, אז אנחנו כבר לא נראה את זה, אבל המשחק שחמט הזה הוא מאוד מעניין, שמעתי את המשיב באנלוגיה הזאת בפודקאסט אחר, אני חושב שזה מאוד מעניין להסתכל על העונה בתור איזשהו משחק, ראינו את זה הרבה מווריורס שכל העונה אמרו, שאם דיברתי איתם על זלזול בליגה, אז הם הודו בפה מלא שהם קצת משועממים ומחכים לפלייאוף, אז אנחנו רואים סוג של מיני קוסמוס של זה בתוך סדרת פלייאוף ובתוך ההתנהלות שלה, אתה יכול לוותר על משחק אחד, זה בדרך כלל יהיה משחק 1-2-3, כשאתה רואה שכבר אין לך סיכוי, לשמור אנרגיות למשחק הבא, או למשחקים הבאים, ושוב, צריך לסלול כמה דברים, זה כבר סוף העונה, שחקנים מאוד מאוד עייפים, הם מותשים, תן להם עכשיו כמה דקות להתרענן ולשמור אנרגיות, הם יהיו יותר טובים, פשוט אי אפשר להילחם 100% כל משחק.
נכון, ונקודה שנייה ש... מאוד מאוד מעניין, זה קליבלנד...
רגע, אני רוצה לפני שאתה מגיע לנקודה הזאת להזכיר משהו שכבר אמרתם, וזה היתרון באיטיות, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בסדרה הזאת, נושא לא אמרת מזן של בוסטון בחוץ, בבית, קליבלנד, ובמיוחד עם השחקנים הצעירים, אני חושב שהם צריכים את הגב הזה של הגרדן, הגרדן מלא ורועש ועושה את העבודה שלו, אני... אני חושב במיוחד במקרה של שחקנים כמו טייטום וכמו ג'לן בראון, הם בונים על האנרגיה הזאת שבאה בבית, והוא משחק פקטור מאוד משמעותי. אני חושב שאני לא אופתע אם אנחנו נגיע לגיים 7, שבה כל קבוצה בסדרה הזאת מנצחת בבית שלה.
דרך אגב, גם קליבלנד בלי יתרון ביתיות יכול להיות מאוד שהם לא עוברים את אינדיאנה. הסדרה הזאת גם מגיעה למשחק 7. קליבלנד עם הקהל שלהם והניסיון שלהם ואותם, הדבר שקורה לקבוצות שבנויות על רול פליירס, מגיעים למקום הזה ויותר קשה להם, ולא יודע אם קליבלנד היו מסוגלים לשפר עמדות במהלך העונה הזאת, אבל אם זה אכן הגיע לגיים 7, הם מאוד הצטערו את הסיטואציה שהם הביאו את עצמם אליו.
כל השנה אמרנו, הרבה שחקנים מזלזלים ביתרון הביתיות, הרבה קבוצות מזלזלות ביתרון הביתיות, אני לא חושב שאפשר יותר מדי לזלזל ביתרון הביתיות.
אנחנו לא ידענו עד כמה יתרון הביתיות הזה חשוב לבוסטון, ועד כמה הם ינצלו אותו בצורה כזאת טובה.
אני חושב שגם אפשר לראות את זה כרגע באור של הרינה, אני חושב שאפשר לראות את זה בעוד מקומות, בפילדלפיה, כאילו יש הרבה בתים שהם עדיין מאוד מאוד קשה לנצח שם, למרות מה שבוסטון עשו לפילדלפיה.
ואני עדיין אומר שני דברים.
במיוחד עם התותח קונפטי.
אחד הסיפורים המצחיקים. בוסטון, אם אני זוכר את המספר נכון, 37-0 היסטורית בסדרות שמתחילים אותם ב-2-0. ככה שמעולם בוסטון, רגע, לא.
אני חייב לשאול, מה הנתון הזה משנה?
הוא לא משנה שום דבר, אני רק אומר שהיסטורית, אם יש מישהו שיכול לשבור את הנתון הזה, זה לברון. זה מה שאני אומר, אין לו באמת חשיבות היסטורית.
איך אני אוהב את
האימג'ים,
הממים האלה שצצים בפייסבוק, שזה... זאת לא אותה קבוצה, זה לא אותם שחקנים, אין שם כלום אותו דבר.
לגמרי. אני רק אומר שכמו שאמרתי מקודם, אם קליבלנד ינצחו את המשחק הרביעי, וקל וחומר הם ינצחו אותו בצורה שבה הם ניצחו את המשחק השלישי, הם יביסו את בוסטון, קליבלנד יגיעו עם הניסיון שלהם, ועם לברון ועם הכל, ובוסטון קבוצה צעירה שלא חוותה שני הפסדים רצופים בפלייאוף הזה, לא חוותה כאלה כישלונות, אני לא יודע אם קליבלנד לא מנצחים את המשחק החמישי בחוץ.
אני חושב שזו סדרה שתיהן, סדרה שעדיין עוד יש הרבה מה לראות, ונרטיב של סדרה, אנחנו מדברים על זה הרבה, יכול להתפתח בתוך העולם שלו זה, ובוסטון, אם לוקחת את המשחק הבא, הסדרה הזאת היא לא, כנראה שלה, אני לא רואה את אותה מפסידה.
לא כנראה, בטוח.
ולעומת זאת, קליבלנד, אם היא מנצחת, אני מאוד יכול לראות את מה שאתה אומר, השיצוק רגליים שקורה לשחקנים הצעירים, אני מסכים איתך לחלוטין.
אז אני רוצה כן לחזור לקליבלנד ונקודות שרציתי להגיד קודם, ונוגע אותו להגנה של קליבלנד. כשלברון ג'יימס מקבל תרומה התקפית מחברים שלו לקבוצה, ומקבל עזרה בחלק ההתקפי, הוא יכול לחזור להיות שחקן הגנה ולשחק הגנה. לברון ג'יימס, למי שלא זוכר, הוא אחד משחקני הגנה הטובים בליגה, הוא פשוט לא יכול להרשות לעצמו העונה לשמור.
אני חושב שלברון ג'יימס הוא אחד מאלה שלא זוכרים את זה.
לא, זה נכון, אבל מצד שני, משחק שעבר, כשלא היה עליו 100% מהנטל עליו, והוא קיבל עזרה והקבוצה שלו שיחקה טוב, היה לו דיפנסיב רייטינג של 89, אז כשהוא רוצה, והוא יכול גם להרשות לעצמו, הוא שחקן הגנה קטלני, וזה מה שהוא היה במשחק האחרון. זה נקודה חשובה. החלק השני שזה שפשוט קליבלנד, מבחינת היכולת שלה לייצר הגנה טובה, זה רק יגיע אם יהיה 100% רצון ומחויבות, כי אין להם שם אתלטים גדולים שיכולים לעשות הגנה טובה, אין שם סכמה הגנתית חזקה שיכולה לחפות על כיש חסרונות של שחקנים במחינת אינסטיקטים, וגם אין שם הרבה רצון ומחויבות הדבר הזה, אז כשזה מתחבר, הם יכולים לעשות את זה, והוא יכול לחפות על המון דברים. עד עכשיו, כל העונה וחלק גדול מהפלייאוף, זה לא קורה. כשזה קורה, קליבלנד תיתן את המשחקים האלה, כי עדיין יש לנו שחקן הכי טוב בפלנטה, והשחקן הכי טוב בסדרה הזאת היא בפער עצום, מה שלא יהיה לו בסדרה הבאה שהוא ישחק בה. אז זה נקודה נוסעית שלי גם בעליו. יש לי דווקא איזו שאלה שהיא לא כל כך קשורה לסדרה הזאת, יותר קשורה לברד סטיבנס.
מזל, כי אף אחד לא מדבר עליו בתקשורת.
נכון, אבל דווקא אני מעניין אותי איך אתם רואים את הדבר הזה, ועם ברד סטיבנס, זה שתי שאלות, אבל אני אתחיל דווקא מהיותר מעניין. מה אתה מעדיף היום שיהיה לך בקבוצה שלך?
סטאר פלייר או ברד סטיבנס? עדיין סטאר פלייר. תן לי את...
לא לבל של לברון דורנט, אוקיי?
איזה לבל?
בוא נרד ל...
מה, לילארד?
לילארד או סטיבנס?
לילארד.
מי השחקן הכי טוב בבוסטון היום? טייטום? אל הורפורד?
אל הורפורד או שנתיים יהיה טייטום?
כן, אבל אל הורפורד הוא גם שחקן שמותאם לסטיבנס.
כן, אבל בואו לא נתעלם מזה. קיירי אירווינג היה השחקן הכי טוב של קליבלנד, של בוסטון רוב העונה.
אני זורם איתך, כאילו ספציפית הבאת את הדוגמה של לילארד. לילארד הוכיח לאורך שנים שהוא לא מסוגל, לא הרבה באשמתו, אבל לא הכל באשמתו, סליחה, אבל שהוא לא מסוגל להוביל את הקבוצה למעבר למה שהם, מעבר לפוטנציאל שלהם. ברד סטיבן,
אני לא אגיד, בעיניי התשובה היא לא כל כך מעניין, אני חושב פה בכלל דיון,
לא, בטוח שיהיה,
לפתוח את הדיון הזה, כי עד לפני לא יודע כאן, לא הייתי אומר בכלל ש אולי פופ ראוי לאיזשהו סיטואציה, וגם כן לא הייתי אומר סטאר, הייתי אומר שחקן רוטציה טוב. גם סטיבנס, אני לא חושב שהוא שווה סטאר, אבל עצם זה שאנחנו מפסקים לנהל את הדיון, זה מאוד מעניין. והנקודה השנייה, האם ברד סטיבנס מאמן את קליבלנד, הוא פותר את כל הבעיות והתחלואים שדיברנו עליהם בחיית בעיקר הגנה, אבל גם היעדר התקפה טובה חוץ מלבין.
אני לא חושב שהוא פותר הכל, אני חושב שהוא, אתה כן תראה הרבה יותר, אתה תראה את קבוצת פלייאוף של קליבלנד שאתה יכול לדבר עליה בתור קונטנדרית לאליפות, ושזאת שתגיע הרבה יותר בטוח, כי הסכמות ההגנתיות, ההיעדר הגנה שאתה רואה בקליבלנד וחוסר התעוזה והתחלואים האלה, כן, הוא פותר הרבה מהם.
כן, אנחנו צריכים לזכור שהרבה מהתחלואים האלה בקליבלנד נובעים משחקנים ותיקים שבעלי אגו, כמו ג'י.אר. סמית, כמו ג'ורג' היל, אני לא יודע עד כמה, עד כמה סטיבנס יכול להתמודד עם שחקנים כאלה. אנחנו צריכים לזכור שרוב השחקנים שמתמודד איתם היום בבוסטון הם שחקנים צעירים ששרים למרותו.
זה לא רק, אז אני צריך לחדד את ההגדרה.
רגע, אבל
זה לא רק מה סטיבנס פותר, זה סטיבנס שיש לו GM שנותן לו גב.
הוא ישפר את קליבלנד, הוא לא יהפוך אותה לקבוצה בלתי פגיעה.
לא, זה בוודאות לא.
הוא ישפר אותה, קליבלנד היום קבוצה שהיא לא מאומנת.
אני יותר מעניינתי השאלה, זה דווקא לא מה הוא יעשה לשחקן עם ג'י.אר סמית, אלא האם בכלל ג'י.אר סמית היה משחק ולא היינו רואים דווקא מוציא אותו יותר מהשחקנים האחרים. לדעתי, אולי הדבר...
יש הרכבים של קליבלנד שעובדים טוב גם בפלי אוף הזה, ואנחנו לא רואים אותם מספיק. יש פתרונות לבעיות שבוסטון מציבה להם, שאנחנו לא רואים את... אנחנו לא רואים שום...
ג'י.אר סמית היא דוגמה מצוינת בין המחויבות של טיירון לו לג'י.אר סמית לאורך כל העונות והדקות שהוא מקבל, גם כשהוא לא נותן לך כלום, החוסר רצון שלו לנסות ולתת את אותם דקות לשחקנים אחרים, זה אחד הדברים שהכי משגעים אותי. כשג'י.אר סמית מגיע, הוא מגיע, אבל רוב הזמן הוא לא מגיע, ושהוא לא מגיע הוא אסון. ולמרות זאת, הוא יקבל את ה-30 דקות שלו, הוא יזרוק את ה-10 זריקות שלו, והוא ייתן אותם ב-40% מאוד מביכים.
אני מופתע שאנחנו צריכים להגיע למשחק שלישי כדי לראות את הקרבים של טריסטן תומפסון, שאנחנו צריכים להגיע למשחק שלישי כדי לראות את לארי ננס. אני...
לזכות הרבה שלארי ננס היה על הפנים, אבל כן.
לא, אבל גמישות.
הוא לא מנסה שום דבר.
ננס היה על הפנים איפה? במשחק שלוש?
אולי היה כזה טוב.
בפלי אוף.
אה, בסדר. לא, במשחק. נתן 4-4.
לא, בפלי אוף. אני לא מפגלי. ופשוט... אני חושב שזה אחד הסגלים העצובים שלברון ג'יימס היה צריך לסחוב על הגב שלו.
ועדיין בשורה התחתונה עם הסגל, אני מסכים איתך, סגל עצוב וסגל שבע וזקן. לא, דוגודן ואילגאוסקס היה יותר מביך. הסגל הזה, אם עדיין שחקני המשנה יצליחו, שחקני המשנה פרט לקווין לאב ופרט ללברון, יצליחו להתעלות ולתת את התפוקה שהם נתנו משחק שלוש, לבוסטון יהיה מאוד קשה,
נכון, ואני קליבלנד. זה לא רק פרט, זה גם כולל קווין לאב, אבל אם קליבלנד ייתנו משחק הזה, עוד שלושה משחקים, יקחו את הסדרה. כמו שדיברנו, כמו שדיברנו אחרי הסדרה עם אינדיאנה, ממה שראינו, ואחרי כל עונה, ממה שאנחנו רואים לאחרון, זה לא יקרה.
אני לא יודע, האינדיבידואלים הללו יכולים להתפוצץ במשחק נתון.
אוקיי, אז השאלה אם זה 4 משחקים, או 3 משחקים, או 2 משחקים. הסדרה מול אינדיאנה זה היה 2.5, פלוס לברון היה לבל אחר, והיעדר כישרון שם מול בוסטון, אני לא בטוח שזה יכול לקרות.
לברון מביא את זה. זה 2 משחקים ברציפות, ובמיוחד במשחק האחרון, שהוא יותר היה מוכוון להכניס את השחקנים האחרים למשחק.
הוא תמיד יביא את זה, המשחק הראשון היה אנומליה
לגמרי,
ומשהו שלא צריך באמת להתייחס אליו. מה גם שצריך לזכור, עם כל הכבוד, הוא חייב להיות עייף מתישהו.
בגמר.
אנחנו, כן, הוא בן אנוש. יש נטייה בתוכנית הזאת או להגיד שהוא חזר או להגיד שהוא בן אנוש.
לא, אבל יש נטייה לשכוח שבסופו של דבר הוא לא בילד בן 25 ויש עליו מיילג' מטורף, וכאילו אם לברון אנחנו משהו אנחנו לא מסוגלים לדמיין, אבל כן, גם הוא מסוגל להתעייף וגם הוא מסוגל לתת ערב חלש.
נעבור לסדרה השנייה.
רגע, הימורים.
אנחנו...
אתם נשארים בהימורים שלכם?
לא, לא משנים עכשיו הימורים.
לא, 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 לגמרי, אני עדיין נשאר עם 4-2
בוסטון בשבע, ואני נשאר עם בוסטון בשבע.
קליבלנד בשש.
אני גם אמרתי קליבלנד בשש, אני הייתי רוצה לשנות אם הייתי יכול לשנות.
לא, הייתי שמח... עזוב, קליבלנד בשש.
בסדר, נשארים ממה שאמרנו, נחפור את הבוק עמוק יותר. בואו נעבור לסדרה השנייה, שזה כמובן גולדן סטייט ווריורס נגד היוסטון רוקטס. אני רוצה להתחיל בשאלה ששמעתי איפשהו. אפשר?
קדימה.
שאל.
הרכב של, שנייה, אני צריך לראות את ההרכב של גולדן סטייט. שון ליבינגסטון, ניק יאנג, קווין קוק, קרבון לוני וג'ורדן בל, מול סקרמנטו, מי מנצחת?
הגזמת.
באמת?
הגזמת.
אוקיי. עושה לו?
משחק צמוד.
לא, בואו, די. סקרמנטו היא קבוצה פח, אתה מדבר?
אנחנו מדברים על הפלייאוף, למה הכנסת את סקרמנטו לפלייאוף?
השארית של גולדן סטייט, קווין קוק הוא שחקן נחמד, אני לא יודע כמה הוא טוב, אם הוא משחק עונה שלמה בסקרמנטו, כבון לוני, תסלח לי, לא.
דביר, תתבייש שהכנסת את סקרמנטו לדיון הזה.
אתם התחלתם, אתם
רוצים... דיברנו המון על סקרמנטו.
רציתי לדבר על הלוטרי. בסדר, בואו נעבור למשחק. אני חוזר קצת על הדברים, כמובן, גולדן סטייט מובילה 2-1 בסדרה, ראינו כל אחת מנצחת בבית של הקבוצה השנייה, וגולדן סטייט חוזרת סליחה. ראינו את גולדן סטייט מנצחת אחד אצל יוסטון, ויוסטון לוקחת את המשחק השני, גולדן סטייט חזרה לאורי של ארינה, וניצחה את המשחק שם בפער די גדול אחרי התפוצצות ברבע השלישי. סטף קרי חזר. האם סטף קרי חזר? שאלת השאלות.
אז בוא נגיד שזה הגיים 7 של יוסטון, גיים 7, כי מ-3-1 הם לא יחזרו, ואם לא מנצחים את זה...
אני נתתי, בדרך כלל ב-2-1, כמו שאמרתי, גיים 4 הוא המכריע.
כן, רק קליבלנד חזרו...
לא רק קליבלנד. זה קורה, אבל זה נדיר.
זה נדיר, אז כן, במקרה הזה זה נכון. במיוחד, הבעיה שלהם שזה משחק חוץ, והבעיה יותר קשה שלהם שקריס פול... לא טוב בסדרה הזאת, וגם כנראה פצוע.
הוא לא מודה בזה.
בסדר, זה נחמד שהוא מנסה לשחק אותה.
הוא גם לא מודה בזה שהוא 13 שנה לא הגיע לגמר קונפרנס. אז עובדתית, הוא לא נראה טוב, משחק מספר אחד.
אני שונא את זה שקריס פול לא טוב בסדרה הזאת. אני שונא את זה.
זה נכנס ישר לטיעון של...
לנרטיב של קריס פול, נכון.
שונא את זה, לא, כי הוא... אפשר לספור על כף יד את הסדרות או המשחקים הלא טובים שהיו לו בפלייאוף ב-13 שנות הקריירה שלו, ועכשיו שכולם שמים לו את ה... כולם מסתכלים עליו בשבע עיניים, כולם מחכים שהוא יקשה לו, באמת כרגע עושה את זה.
דרך אגב, זה לא קריס פול, זאת אומרת...
זה לא קריסה.
לא, העניין הוא שא' הוא נתקל בקבוצה היסטורית עם שומרים מעולים על העמדה שלו. זאת אומרת, לא הייתי מפיל את התיק על קריס פול.
לא, אני בכלל לא מפיל את התיק על קריס פול.
אתה צודק שעובדתי...
אני שונא זה שהוא עושה, שהוא גורם לשיח הזה להיות שריר וקיים.
זה לא יכול להיות אחרת. הוא משחק מול קבוצה שהיא הרבה יותר טובה ממנו, קבוצה שהגנתית, יש לה המון המון כלים, בין עם אתלטים, בין עם ארוכים, בין עם מנוסים לזרוק עליו, ואני מסכים איתך, הוא לא נראה טוב. משחק מספר אחד, ראינו שלקראת סוף המשחק הוא נפצע קצת ברגל, בגיד אכילס. הוא לא נראה קשיר פיזית ב-100%, ואם קריס פול לא קשיר פיזית ב-100%, ולא נותן כדורסל, אפילו לא 100%, 110% נגד גולדן סטייט, יוסטון אין להם סיכוי.
אני הייתי ממגיני קריס פול, אבל דווקא אני לא נותן לו פס בסדרה הזאת, ומה שאתה אומר, זה נכון, קבוצה היסטורית וקבוצת הגנה טובה, וקבוצת עם הכלים לשמור עליו, אבל הגדולים באמת לא עוצרים אותם. אולי אפשר להאט, אולי אפשר להפריע, אבל את הגדולים באמת אי אפשר לעצור, ועוד פעם, בינתן שהוא בריא, אם הוא באמת פצוע, אז כל עול בצרוף, אבל אני לא נותן לו פס, הוא לא צריך לציג רמה כזאת, ובטח בטח שאין להם מה לחפש אם זה תהיה הרמה שלו, וכן, זה מאכזב אותי שהוא מגיע למקום הזה, המקום שהוא חיכה להגיע לו כל כך הרבה זמן, ודווקא פה הוא לא מצליח לעשות את הרמה שלו, אם הוא פצוע כמובן, אז כל הכבוד לו שהוא משחק, אבל זה כן, זה לא, אני לא, הפס פה לא רלוונטי מבחינתי, וקריס פול חייב וצריך לשחק יותר טוב. דווקא הגנתית הוא היה טוב, טוב פלוס בשני המשחקים הראשונים, הוא יצטרך להרים את הרמה בשביל שיוסטון יוכל לקחת את המשחק הבא.
והארדן.
לא יודע, אני לא, דווקא לארדן, ארדן חייב להיות ארדן, אבל הוא...
לא, דווקא ארדן חוזר על הסנריו של שני הסיבובים הראשונים, של משחק מספר אחד שבו הוא מתפוצץ וכל היום מעל 40 נקודות, משחקים 2 ו-3 הוא לא היה מי יודע מה טוב, כשבמשחק 2 נתנו לו את הפס בגלל ששחקני המשנה, אם זה היה אמבה, הם מסריח בסדרה הזאת, אם זה טאקר, אם זה אריזה, אם זה ארי גורדן...
אפשר לתת פס לאמבה עמותה? בכל זאת, כתף?
פס אמבוטה.
אז כן, אתה יודע, הם לא צריכים את כולם גם, זה לא העניין.
לא, אבל א', הם צריכים את הארדן.
הם צריכים את הארדן ופול. בואו שנייה לשים את הדברים בפורציה. אני לא נותן פס לקריס פול, אבל אני כן לא צריך להגיד שמדובר, הוא משחק נגד קבוצה שאנחנו שוכחים, כי אנחנו ראינו חצי עונה שהם לא מנסים.
אתם שכחתם.
גולדן סטייט, נכון. ואני תכף אני אפנה את זה כאצבע מאשימה לסתיו, שיאלץ לקחת את הטיעון גם בשמי.
אני מוכן להגן על
אבל... גולדסט בעידן הדורנט שלה, זה קבוצה, יש, אפשר, אני יכול לתת את הקייס לטופ 1 בהיסטוריה.
אני, לטופ 1 אני לא יודע, טופ 5 אני לגמרי איתך, ובמיוחד...
אפשר לתת קייס לטופ, אפשר לעשות דיון על זה?
אתה, בוודאי, זה שם.
אז בואו לא נשכח את זה, זה א', ואני אומר את זה לא כפס לקריס פול, כמובן שצריך יותר טוב ממשהו, אבל באמת של סטארים מול סטארים, גם הארדן וגם קריס פול צריכים להיות ב-A-game שלהם אם רוצים להדיח את ווריורס, וכרגע אנחנו פשוט לא רואים את זה.
אז זה נכון.
וזה לא אומר שהם לא, וזה לא אומר שלא תהיה לנו את הסדרה.
יוסטון יכולים להיות מודחים 4-0, ומבחינתי זה לא ישנה לי מה אני חושב על ג'יימס הארדן או קריס פול, זה כן ישנה אם קריס פול ייתן את הסדרה הזאת והם ידחו 4-0. זה הנקודה המרכזית. להפסיד לקבוצה כמו גולדן סטייט, או בכלל, גם להיות מודח בהפתעה בפלייאוף, זה יכול לקרות וזה קורה. השאלה היא אם אתה נתת את מה שאתה יכול לתת, מה שאתה רגיל לתת. מרול פליירים אני לא מצפה לשמור על רמה, כי זה האופי של רול פליירים. אם אתה סופרסטאר אמיתי בליגה, אתה לא יכול להרשות לעצמך סדרה כזאת, וזה העניין. זה לא משנה אם מול מי אתה משחק. זה בדיוק מה שמבדיל בין הגדולים לטובים, ואני חושב שקריס פול הוא כן שחקן מהגדולים. אני לא אשמתו, אני לא חושב שאליפויות זה המדד היחיד לגדולה, גם לא הצלחה בפלייאוף. גם קריס פול הוא שחקן שאלה את הרמה שלו, במקרה הזה זה לא שם, וג'יימס ארדן וקריס פול חייב לשחק יותר טוב.
אפשר להפסיד לקרוא כבר לג'יימס ארדן ג'וקר, כל הכבוד לסדרה אחת מול סן אנטוניו, שהוא גם מורדאי, הוא לא שחקן...
אני לא אוהב את הנרטיבים האלה, זה דברים של, אתה יודע, דיבייט שואו, שצריכים ללכת מכות אחד עם השני. אם אתה נכנס לעומק, אין שום דבר שמצביע על ג'יימס ארדן כשחקן.
בעתיד, בפורמט ניסוי.
אם הוא היה מודח, אם הוא היה נותן את התצוגה הזאת מול יוטה, והיה מודח מול יוטה, הייתי מקבל את הנרטיב הזה מול גולדן סטייט, ברור שהיא אפשר.
אני גם, אתה יודע, קשה מאוד לדבר ולהגיד מה הסיכויים של יוסטון אחרי שמקבלים 40 בראש, אבל דיברנו על זה קצת קודם, על לוותר על משחק שאתה רואה שזה לא שם, במיוחד עם הסטאר שלך פצוע. אז לא הייתי אומר, כאילו, אתה מראש אמרת...
לא,
אז בסדר, אני...
תשלים את זה?
אז ה-40 הפרש לא גורם לי להגיד שהנה זה גמור וזה אבוד. המשחק הראשון היה יותר צמוד ממה שהתוצאה הסופית שלו מראה. את המשחק השני הם ניצחו, אמנם היה פה התפוצצות של השחקנים המשלימים, אבל התוכנית ההגנתית שלהם מול סטף קרי עבדה גם במשחק אחד וגם במשחק שתיים, במשחק שלוש הוא פשוט היה בלתי עציר, וזה לדעתי... הגורם המרכזי פה, אם הם ימשיכו את תוכנית המשחק שלהם, אני באמת חושב שזה עדיין יוכל להיות הסדרה של 7 משחקים.
אז אני אעבור טיפה משחק ונראה מה הלך שם ומה לא הלך שם. הטיקט של יוסטון במהלך העונה הזאת היה קליות ל-3, ובעיקר הנפח וכמות הזריקות ל-3. משחק מספר 1, שתי הקבוצות קלו 13 שלשות. יוסטון חייבת לקלוע יותר שלשות מגולדן סטייט כדי לנצח אותה, קלעו אותה כמות שלשות וגולדן סטייט ניצחה. משחק מספר 2, יוסטון עם 16-42, הצליחה להשתחרר, בעיקר שחקני המשנה, אריזה ופי-ג'יי טאקר ואירי גורדון. משחק מספר 3 שוב, גולדן סטייט קלע 13 שלשות לעומת 11 של יוסטון. זרקת מקודם את העניין של ה-40 הפרש, אני מסכים איתך לגמרי שאין לזה השפעה, אנחנו רק צריכים לזכור, 40 הפרש קצת משקר, היה 25 הפרש 6 דקות לסוף כשהם התחילו לעלות את כל המחליפים, זאת אומרת ש-40 הפרש קצת משקר בעניין הזה. יוסטון לא יכולים לחיות עם משחק בו קווין דורנט וסטף קרי קלעו 60 נקודות ביחד, שזה מה שקרה במשחק מספר 3. אותו דבר קרה במשחק מספר 1, שדורנט וקליי קלעו גם 60 או 61 נקודות. אין להם דרך לעצור את קווין דורנט, עם יותר מ-33 נקודות למשחק בסדרה הזה, הם חייבים לנסות להעט את קליי ואת תומפסון, במידה ואחד מהם יהיה בפורמה, אין להם סיכוי, זאת אומרת, אפשר לדבר ולדסקס במספרים והכל, אין להם סיכוי.
יש להם תוכנית משחק מאוד מאוד ברורה, וזה לנסות לחשוף את סטף קרי בהגנה, ולעייף אותו, ולתקוף אותו במשחק מספר 1 ובמשחק מספר 2. המשחקים הפחות טובים שלו, הם תקפו אותו ב-40 מהלכים התקפים שהסתיימו אצל השחקן שהוא שומר עליו. הם לא יכולים לעשות את זה אם קריס פול משחק את הכדורסל ברמה הזאת. אם הוא לא מסוגל להיות גורם התקפי משמעותי כדי שגולדן סטייט יצטרכו לעשות מאמץ כדי לעצור אותו, אז הסדרה הזאת גמורה. מצד שני, אם הם ימשיכו ויצליחו להגיע לווליום גבוה של שלשות ולהמשיך לתקוף את סטף קרי ולהוציא אותו ברמה כזאת אחרת במשחק, אז עוד פעם, זה תהיה סדרה. כרגע גולדן סטייט בבלוק של 3 משחקים, אני לא אומר בחיית ה-2-1, אלא בחיית מה שהם רוצים להשיג, כל אחד מוקפות מה שרוצה להשיג, גולדן סטייט משיגה את מה שהיא רוצה לעשות, יוסטון הרבה יותר מתקשה לעשות את זה.
טוב, בוא נקשל טיפה את הדיון. אתה אמרת על יוסטון בתחילת השנה שיכולה
להליח... אני עדיין מאמין שהם יקחו את האליפות.
שנייה.
אוקיי.
אחרי 3 משחקים בסדרה ביניהם, אני יודע שזה לא רק קשה לעשות את זה, אבל what went wrong? מה אתה חושב ש... וברור זה לא...
קריס פול, בגדול זה קריס פול... יכול להם אפילו איזושהי ירידה מסוימת ברמה שלו, אבל לא ירידה כזאת. אם הם היו עכשיו ב-2-1, אז היית מרגיש הרבה יותר טוב לגביהם.
נכון, מצד שני, מדובר פה בשני משחקים שהם לא היו קרובים באף אחד.
משחק מספר 1 לא היה משחק כזה רחוק. אני לא... התייחסו לו כאיזשהו סוג של בלעות שיוסטון לא היה במשחק, והיה הרבה יותר קרוב משהו. עוד פעם, גולדן סטייט, כשכל הכישרון שלה דופק ומשחק טוב ביחד, אז יוסטון לא תוכל לנצח את זה. חשבתי שיוסטון יכולה להביא פתרונות לכישרון הזה, וגם להצליח לעשות איזשהם adjustment שזה לא יקרה. לצערם, הם לא מגיעים בפורמה הנכונה, אז אם אתה תגיע בפורמה לא נכונה לרגעים האלה, ואתה קבוצה עם, שמראש צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד צמודה למה שעבד לך כל הזמן כדי להצליח, אין להם את המרווח טעות של גולדן סטייט יש, ובמקרה הזה הם לא נותנים לעצמם גם את הסיכוי לשחק שווים מול שווים, הם משחקים כפחות טובים, אז אם הם מראש לא באים בפורמה שלהם זה עבוד. אני מאוד מקווה שקריס פול פצוע, והוא יוכל לתת עכשיו משחק טוב ולקבל פה סדרה, כי פשוט אני רוצה קצת מעבר לעניין, כאילו בואו ניתן משחק צמוד גם אם יוסטון יפסיד אותו, לפחות שיהיה משחק שכיף לראות אותו מההתחלה ועד הסוף.
אנחנו נוטים טיפה להפחית לדעתי עם ערכם של ארבעת ימי המנוחה בין משחק 2 למשחק 3. סטף קרי משחקים 1-2, עזבו את כמות הנקודות שהוא קלה, נראה קצת, הריצה שלו נראתה קצת כבדה, נראה כאילו סובל. משחק מספר 3, אני שם בצד את ה-35 נקודות שלו.
כמו כל אחד שרואה את יוסטון משחקת.
לא, נכון, אבל הוא נראה קליל. נראה שארבעת ימי המנוחה הללו עשו טוב לסטף קרי.
זה נכון מבין 2 ל-3, אבל בין גיים 1 שנגמרה הסדרה הקודמת, היה לו גם כן הרבה מנוחה.
אבל עדיין, אני אומר שעובדתית, סטף קרי מבחינת כלילות, מבחינת תנועה, נראה הרבה יותר נייד והרבה יותר טוב בגיים 3 לעומת גיים 1 ו-2.
וגם זה בעיקר ברבע 3 לעומת רבע 1
ו-2. אני חושב שמה שקרה במשחק מספר 3 זה שהם לא הצליחו לתקוף אותו, והוא נכנס, שברגע שהוא התפוצץ, זה נתן את המשחק טוב, אבל גם הוא היה לו קצת ups and downs.
הוא התחיל אותו ואת המשחק.
עם קריס...
לא, אבל זה רבע שלישי קלאסי של גולדן סטייט. כמה ראינו אותו בשנים האחרונות ברבע שלישי, אז הם בורחים לקבוצות.
אז למה שזה לא יקרה במשחק הבא או עוד שני משחקים?
לא, זה...
למה שלא יקרה מה שקורה בקרה בגיים 2? אתה יודע, הכדורסל זה מאוד דינמי. יוסטון היא קבוצה יותר טובה ממה שהיא מראה, ממה שהיא מראה עד עכשיו בסדרה.
לא, תשמע, זה פשוט הולך לשני הכיוונים. יוסטון היא קבוצה יותר טובה ממה שהיא מראה בשני המשחקים שהם הפסידו בסדרה הזאת. יחד עם זאת, פי-ג'יי טאקר ב-7-8-3 או whatever שלו שם, זה גם לא סוסטיינבל ולא באמת עניוני.
הם לא צריכים כל כך הרבה, הם חייבים. הם ניצחו 20 מפרש, הם יכולים לנצח גם את המשחק הזה, 2 יהיה להם...
אבל זה לאותו... זה לאותו סרט הגולדן. גולדן סטייט בשלב מסוים לא היו פול און גולדן סטייט ברגע שהם...
הם חייבים לפחות שניים משחקני המשנה שלהם שיעבו איזשהו מבחוץ כדי לפתוח את הצבע לחדירות של ארדן
וקריס פול. זה מה שאלה כל העונה, ואין סיבה ש...
יש סיבה, כי יש קבוצת הגנה טובה.
אני אומר, זה לשני...
קבוצת הגנה היסטורית.
זה כרגע לשני הכיוונים.
ברור, ברור.
גם במשחק האחרון, יוסטון השאירו הרבה זריקות פנויות בחוץ, וזה אומר שיש להם הרבה מקום להשתפר, ויחד עם זאת...
כמו שזה נראה כרגע, הסדרה הולכת לכיוון של גולדן סטייט, אבל... אנחנו עדיין מחכים לראות את המשחק שציפינו בו משני הקבוצות האלה, ואנחנו לא ראינו אותו עד עכשיו בשום שלב הסדרה הזאת, לא את הרגעים שלה יותר.
לא ראינו במשחק אחד את הפריים של שתי הקבוצות. אני מקווה שנראה את זה במשחק עם סבא 4.
ואם לא נראה את זה שם,
אז... חלק מהפריים, לפחות של גולדן סטייט, זה לא רק פריים התקפי, זה פריים הגנתי של הדעת לנטרל את הקבוצה השנייה.
כן, אבל גם יוסטון היא קבוצת הגנה.
לא, נכון.
המשך פה הרבה יותר שקול ממה שנראה, גם אם גולדן סטייט קבוצה טובה,
לגמרי. אני רק אומר שאם קבוצה עם גולדן סטייט, אני לוקח את גולדן סטייט, כי היא הקבוצה האיכותית יותר גם על הנייר וגם בפועל. אם גולדן סטייט מגיעה בפורמה, היא תדע לנטרל את יוסטון, גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית. ככה ש... אותי לא כל כך מפתיע שכל המשחקים הם בלואוטים.
נכון, תראה, אתה, אחד משניכם, אני לא זוכר מי זה, אמר שגם אם הסדרה הזאת תלך לכיוון זה, זה עדיין יכול להיות סדרה שכל משחק בה יהיה בלואוט.
אני אמרתי זה.
אז הנה, אז אתה לא טעית. אני פשוט אומר שביום שאנחנו נראה משחק סטארט טו פיניש של קריס פול וג'יימס הארדן, נותנים קריס פול וג'יימס הארדן, אז זה המקום שיהיה יותר קל לראות את השחקנים האלה, כי הם ניזונים מהם. בגולדן סטייט זה לא עובד בדיוק ככה, כל שחקן בפני עצמו יכול לעשות את הדבר הזה. בסופו של דבר קריס פול הוא מפתח לסדרה כרגע.
אני חייב להגיד ש...
או הקילס שלו.
כל העונה הכי קריטי למאץ' הזה של יוסטון נגד גולדן סטייט, וזה יקרה בגמר המערב, וזה הגיע ולא יחזב, ואני מרגיש אחרי שלושה משחקים שאני עדיין מחכה שהמאץ' הזה יתחיל.
חד וחלק, נכון.
ושוב, אנחנו שוכחים עד כמה, ודיברנו על זה, עד כמה גולדן סטייט מבחינה היסטורית היא גדולה. קשה לקמת את זה וקשה להבין את זה.
לא, ואני גם מפריד בגולדן סטייט לפני דורנט, ואחרי דורנט היא פשוט קבוצה...
שוב, ו-65 הניצחונות של יוסטון בעונה סדירה היו מרשימים, ויוסטון נתנו כדורסל מהפנט בעונה סדירה, אבל זו גולדן סטייט, וזו קבוצה היסטורית, ואני שוב אמרתי את זה במהלך עונה, ואני באמת מאמין בזה שלא באמת עניין אותם העונה הסדירה. עניין אותם לנוח, עניין אותם ששחקנים הגיעו בכושר לפלייאוף, אנחנו רואים את זה עכשיו. וואלה, רבע שלישי אחד, שבזכותו מנצחים ב-40 הפרש, אני במחצית הראשונה, אני לא זוכר כמה המחצית הראשונה של משחק מספר 3 נגמרה, היא נגמרה 9 הפרש או משהו כזה.
דאבל פיגרס.
אני כבר אבדוק לכם את זה, תמשיך לדבר.
אני חשבתי שהמחצית הראשונה לא הייתה מחצית טובה של גולדן סטייט. ככה שהם ניצחו 40 הפרש משחק, שבמחצית הראשונה לפחות הם לא נתנו משחק טוב. זו קבוצה היסטורית ואנחנו צריכים, למרות שהמשחקים הם בלוטים והיינו שמחים... 11. למרות שהמשחקים הם בלוטים והיינו שמחים לראות משחקים צמודים, אנחנו צריכים ליהנות מכל שנייה של הקבוצה הזאת.
זה נכון, כל מה שאתה רואה קבוצה היסטורית, אז צריך ליהנות ממנה. רק לגבי משחק אחרון, זה פשוט היה נפתח כאילו טוב, ועם רבע שלישי לא היה התפוצצות שונה מאשר מה שהיה ברבע הראשון. הרבע הרביעי שינה את כל התמונה, אבל יוסטון, גולדן סטייט ניצחו 34-24 את רבע שלוש, ו-31-22 את רבע אחד, זה בערך דבר כאילו...
אתם חושבים שאנחנו רואים פה יוסטון שלא מהווה פקטור וגולדן סטייט שמנצחת בפערים גדולים בשני המשחקים הבאים, עולה לגמר, מביסה שם את מי שתהיה מולה בסוויפ, האם אתם רואים בעיה מבחינת הליגה כבר?
לא, כי גולדן סטייט לא יוכלו לשמור על הקבוצה הזאת לנצח, אלא אם כן השחקנים יעשו ויתורים שהם לא יעשו.
אבל לצורך העניין שנה הבאה תהיה ירידת עניין בליגה, אני חושב
שחייבת להיות. אני חושב שלא, כי אף אחד לא הפסיק לראות את שיקגו של ג'ורדן נותנת בראש עונה אחרי עונה אחרי עונה, וכמה שאוהבים להתלונן על זה, אוהדים, ובייחוד האוהד המזדמן, אוהב לראות את קבוצות ההיסטוריות, מה גם שבקונסטלציות מסוימות, בוסטון יכולה להיות כבר בעונה הבאה, יריבה אמיתית לגולדן סטייט.
אני לא אומר שלא, ואני תמיד הולך עם האלה עם האנדרדוגיות שמפנטזות להיות זאתי.
זה לא אנדרדוג.
לא, 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 שנייה, עזוב, במרכאות כאלה, רק כדי להוכיח את הפואנטה, אבל תהיה איזושהי תחושה של האם אתם עוד פעם עכשיו בונים את הצ'אלנג'ר הבא שינסה ולא יצליח. אני לא אומר כרגע את
הדעה
האישית שלי, אני אומר מה...
צריך לזכור דבר אחד, ש... העונה הבאה אנחנו, מי יודע מי הקונטנדרית הנוספת, זה לאן שלברון ג'יימס יחליט ללכת. ואם הוא יחליט לעשות צעד של כדורסל נטו, זה יכול להיות קיידי וללכת ליוסטון, ואנחנו עכשיו פתאום הולכים פה למלחמת עולם שיכולים רק לפנטז עליה. גם אם הוא הולך לפילדלפיה, או כמו תכף...
או אם דייביס מגיע לבוסטון במקרה.
כאילו, אני חושב שזה לא יפגע בליגה, אלא אם כן אנחנו נראה את גולדן סטייט עונה אחרי עונה מעיפה משישי. באמת קונטנדרית ברמה שאתה אומר, ככה צריכים להיות קבוצה שלה, 3-4 סופרסטרים שמשחקים ביחד. אני לא מודאג, לא לאורך זמן, כי לא יכול לשמור על זה לאורך זמן, ולא גם בטווח הקצר. עם יוסטון, השאלה אולי יותר מעניינת זה, או לא יודע אם יותר מעניינת אותי, זה אם יוסטון עכשיו מקבלים 30 הפרש במשחק הזה, ו-30 הפרש במשחק הבא, האם הם אומרים, מפרקים את הכל ובונים הכל מחדש, כי דריל מורי לא משחק על מקום שני.
האופציה השנייה היא שקריס פול מרים טלפון ללברון, ואומר לו, תבוא תעזור לנו להתמודד עם
המפלצת הזאת.
אז אני אומר, אני לא רואה סנריו שבה מישהו בליגה הזאת מאבד עניין, כמו שאמרתם מקודם, פילדלפיה עונה הבאה תהיה קבוצה טובה יותר, בוסטון בהנחה וכולם יהיו בריאים, יהיו קבוצה טובה יותר, יוסטון בהנחה וישמרו על השלד ויוסיפו, יש להם בקונסטלציות מסוימות, יכולת להוסיף עוד איזשהו אולסטאר לקבוצה, יהיו קבוצה טובה. אנחנו צריכים לזכור שהקבוצה של גולדן סטייט, הקבוצה של לכאורה מפעילה טרור על הליגה הזאת ושולטת, זו קבוצה שכיף לראות. זאת אומרת, גם הקהל הניטרלי, שאומנם לא יראה תחרות, תמיד יבוא כדי לראות את גולדן סטייט ההיסטורית הזאת, ואת הכדורסל של סטף, ואת הכדורסל של דורנט, ואת הכדורסל של קליי. ככה שהייתי שמח אם הייתה תחרות בליגה, לדעתי לא תהיה, אבל העניין לא יאבד.
יש לי איזה חלק שבא לו להגיד משהו על אפשרות ש... מה אם הייתי דריל מורי לאפשרות לקבל לשחקן כמו לברון, אבל אנחנו חייב להשאיר משהו לאופסיזן, נכון?
כן, כדאי.
אחרת לא היה לנו שום דבר על מה לדבר. טוב, עוד משהו שאתם רוצים לדבר עליו, שקשור בסדרת הגמר במערב?
לא.
יופי. אנחנו רוצים לשנות את התחזיות שלנו?
לא.
אנחנו לא עושים דבר כזה.
4-1.
אז אני רוצה להודות לכולם, להודות כמובן לפאנל שלנו היום. תודה רבה לך. מרסלו גלייזר.
איגור קוקושקוב לך דביר.
כן, לגמרי. סגב.
ערב הנבלית.
ערב הנבלית.
ערב הנבלית.
וסתיו המצטער שלא חשב על משהו לפני.
ערב ג'ונסון לך.
ערב ג'ונסון.
ערב, זה כאילו עברי ג'ונסון?
לא יודע, זה מה שהיה לי בשנייה.
בסדר, ערב ברדלי. תודה רבה לכל המאזינים, אני הייתי דביר בשן, נתראה בפרק הבא.